טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו תכף נתחיל את ההרצאה שלנו, אז רק מילת הקדמה. בעוד שבועיים, למי שלא זוכר, אז יש אירוע דרמטי במדינת ישראל, קוראים לו בחירות לכנסת. ובאותו ערב אמורה להיות הרצאה, אז ההרצאה לא תתקיים. ההרצאה לא תתקיים באותו ערב. מה? בחירות יום שני, בחירות יום שני. זה חלק מהסיפור. קיצור, אז ההרצאה לא תתקיים. אני אשלח לכם הודעה בכלל וכל זה, אנחנו נראה בדיוק איך אנחנו, מה אנחנו עושים.
יש פתק שהוא כבר
בחר,
יכול
לזה? לא, זה בלגן מבחינת המלון פה, כי הם צריכים של... קיצור, זה סיפור מורכב של כל הזה, אז אנחנו...
זה
200% למי שעובד. בדיוק, אז אנחנו, בקשור לזה, אנחנו לא נקיים את ההרצאה, גם מבחינת המרצה, גם מבחינת המלון, גם מבחינת כל הדברים וזה, אנחנו נקבע תאריך ומועד אחר להרצאה. בכל אופן, נמצאת איתנו הערב דוקטור ענת פלד, שהיא כמעט המומחית מספר אחד בארץ לנושא צלבנים היום. ואנחנו נשמע ממנה באמת על הסיפור הגלילי הזה שנמצא במרחב הזה שנמצא לידינו, קרב קרני חיטין בין השר לצלב, בעקבות קרב קרני חיטין והדברים שנמצאים באותה תקופה. ענת, בבקשה.
ערב טוב. כל תכליתה של ההרצאה הזאת היא בעצם להבין יומיים בתולדות הממלכה הצלבנית בארץ ישראל. והיומיים האלה הם שישי שבת של השלושה והארבעה ביולי 1187. ביום שישי השלושה ביולי 1187 ניצבת פה ממלכה צלבנית אדירה שמסתרעת מביירות שבחוף הלבנוני בצפון ועד אילה היא עקבה היום במפרץ אילת. בשעות אחר הצהריים של שבת, 4 ביולי 1187, הממלכה הזאת הייתה ואיננה. איך קרסה ממלכה ביומיים? זה מה שננסה להראות עכשיו. וכדי להראות את הקריסה הזאת שהייתה באותם יומיים בקרני חיטין, אנחנו ניגע בשלושה עניינים. העניין הראשון ייקח אותנו אל הסיטואציה הגיאופוליטית שקיימת הייתה בין הצלבנים לבין המוסלמים ערב הקרב. העניין השני יבדוק את קבלת ההחלטות, שהרי היו מנהיגים שלקחו החלטות במרחב הזה, ננסה להכיר את המנהיגים. ובשלב השלישי אנחנו ניגע בעניין שאולי מוכר לכם יותר ונוכל מעט לרוץ בו, וזה השטח. אי אפשר להבין את קרב קרני חיטין ללא היכרות עם המרחב הזה שאנחנו נמצאים בו, למרגלות הקרניים, על הקרניים. המרחב, אני יכולה לומר לכם שבראשית המאה נכתב מאמר מאוד מאוד ארוך על ידי חוקר גרמני שבאמת ניתח את המקורות, זה מן הכלל, הוא לא קרא את הקרב. הוא לא הבין איפה, כמה, למה, ההיכרות עם השטח היא הכרחית. ואתם מכירים את השטח, הרי שהנושא השלישי שלנו דומני ילך מהר יותר. מכל מקום, העניין הוא אותם יומיים של השלושה והארבעה ביולי 1187. ב-15 ביולי 1099, השנה האחרונה של המאה ה-11, כבשו הצלבנים את ארץ ישראל. ו-20 שנה לאחר כיבושה של ירושלים, הם כבר הצליחו להגיע לאותה טריטוריה עצומה שהזכרתי קודם, מהחוף הלבנוני בצפון ועד ים סוף ומפרץ אילת בדרום. כשאנחנו בוחנים את הכיבושים הצלבנים באותן 20 שנים ראשונות, אנחנו מזהים באופן יחסי כיבושים קלים. הם סימנו מטרה, הם כבשו אותה. הם סימנו מטרה, הם כבשו אותה. למעט מקומות בודדים כמו אקו, הם כמעט ולא נתקלו בהתנגדות של ממש. למה? איך זה שהמרחב המוסלמי נתן לצלבנים להשתלט מהר כל כך על המקום? העניין קשור בכך שהמרחב המוסלמי שהיה פה כשהצלבנים הגיעו לארץ ישראל היה מפולג ומפוצל לחלוטין באותה שעה. אנחנו מכירים באותם ימים 4 מרכזים מוסלמים גדולים שהשפיעו על האירועים פה באזור. אחד יראה לכם רחוק, יראה לכם לא רלוונטיים, אתם מכירים אותו מהתקשורת היום, יותר מה שאתם מכירים אותו מהסיפור הימי ביניימי, אבל הוא השפיע על אירועים שהתנהלו כאן במרחב, וזוהי העיר מוסול במרחב העיראקי של היום. המרכז המוסלמי השני שהשפיע על אזורנו, אבל הוא עדיין רחוק מכאן, היה בצפונה של סוריה, וזוהי העיר חלב. המרכז השלישי שהשפיע על אירועים בארץ ישראל, ותמיד משפיע על אירועים בארץ ישראל, הוא בדרומה של סוריה, הלא היא דמשק. וכמו שכולנו יודעים, המרכז הרביעי שמשפיע הוא מדרום לנו, וזוהי קהיר שבמצרים. אם תסתכלו לרגע על הסקיצה המאוד בסיסית הזו, צריך להבין ששעה שהצלבנים מגיעים למרחב, המוסולים לוחמים בחלבים, החלבים לוחמים בדמסקאים, הדמסקאים לוחמים בקהירים, באותה עת פה במרחב של קהיר במצרים, אנחנו מדברים על שלטון פאטי משאושי, ודווקא במרחב הצפוני הסורי אנחנו מוצאים סונים, ולא צריכה לומר לכם מה הם מלחמות בין סונים לבין שיעים, וכל האזור הזה כולו תחת מלחמות פנימיות במרחב המוסלמי. את המלחמות הללו מנצלים הצלבנים, ותוך 20 שנים לערך מגיעים לאותה טריטוריה עצומה בין המרחב הזה של החוף הלבנוני ועד מפרץ אילת. אבל הצלבנים לא שמו לב לתהליך שהם היו צריכים לזהות אותו, הם פשוט לא יתרו אותו. והוא זה שבמוסול המרוחקת לכאורה מחוץ לאזור, קם בשנות ה-20 שליט בשם זנגי. וזנגי זה לוקח את כוחותיו ממוסול לקראת סוף שנות ה-20, מוליך אותם לחלב, כובש את חלב, משתלט עליה, ולראשונה אתם רואים במרחב המוסלמי איחוד בין שני מרכזים, מוסול וחלב נמצאות תחת ידיו של שליט האחד, והשליט האחד הזה הוא זנגי. זנגי הוריש את המרחב המאוחד לבנו, לבנו קראו נור הדין, ונור הדין ממשיך במגמת האב. באמצע המאה ה-12, בשנת 1154, הוא יוצא את חלב, יורד לדמשק, כובש אותה, משתלט עליה, ותראו מה קרה. מסיטואציה שכל שלושת המרחבים המוסלמים הללו לחמו האחד באחר, באמצע המאה ה-12 אנחנו יודעים לכך שכל המרחב הצפוני נמצא תחת ידיו של שליט אחד, והשליט האחד הזה הוא נור הדין. נור הדין עושה עוד דבר חשוב לענייננו. אתם זוכרים שהבירה של מראשית השושלת של זנגי הייתה במוסול. אבל נור הדין שולט גם במוסול וגם בחלב וגם בדמשק, ועל כן הוא מעתיק את בירתו למקום טוב באמצע. לאן הוא מעתיק את הבירה? הוא מעתיק אותה לחלב. וברגע שהוא מעתיק אותה לחלב, הוא מעט מתקרב יותר אל המרחב הצלבני בארץ ישראל. אבל נור הדין זה, עוד שנייה אחת, אבל נור הדין זה לא מסתפק בהעברת המרכז שלו לחלב, הוא גם חושק במרכז הרביעי החשוב האחרון, הלא היא קהיר שבמצרים, שנמצאת בידיים פטימיות שנמצאות בסוף הדרך. כן, רצית בנקודה הזאת?
היה עובי לטריטוריה הזאת?
כן, אחר כך זה עוד יתפשט עוד. זה בערך 100 קילומטר ממוסול, כל מדבריות עבר הירדן, סיני, כל המרחב הזה, ולימים זה עוד ירחב עוד יותר. זה יגיע לבגדד, זה ימשיך לתימן, אבל נסתפק כרגע במה שחשוב לנו על ההשפעה. מכל מקום, נור הדין רבותיי רוצה גם את קהיר, והוא מבין שזו שעת כושר לכבוש את מצרים, שכן, השושלת הפטימית נמצאת בסוף ימיה. אבל הוא חושש לעזוב את המרחב הצפוני הזה, כי יכולה להיות מרידה במוסול, עדיין זוכרים בערגה את אביו ולא ממש אותו. הוא מאוד חושש מאיזושהי מרידה פה בדמשק, הם אמנם אוחדו אבל לא מאוד אהבו את השלטון הזנגי הזה, ולכן הוא חושש אם הוא יצא למסע הארוך הזה ממזרח לממלכה הצלבנית, בואכה סיני אל מצרים, הצפון יכול להיות חסר אותו. ועל כן מה הוא עושה? מתוך הכוחות שלו הוא ממנה שר צבא, נאמר כך, ממוצא קורדי. ושר הצבא הקורדי הזה עונה לשם שירקו. הוא נותן בידי שירקו זה, אתם רואים שירקו כותבים ככה, נותן בידי שירקו זה חלקים גדולים מן הצבא, ושולח אותו לכבוש עבורו את מצרים. שיר כוזה עושה את כל הדרך הארוכה, חוצה את המרחב, מגיע אחרי תהליך מאוד ארוך שאני לא נכנסת אליו, בשנת 1169 לקהיר, מצליח לכבוש את קהיר, מצרים עוברת לידיו והוא מת. באותו רגע ששיר כוזה, שזה אתה השתלט על מצרים, תחת שליחתו של נור הדין, מת, מישהו היה צריך לקבל את השליטה על מצרים, ומי שקיבל את השליטה על מצרים היה אחיינו של אותו שירקו, ולא קוראים בפשטות סלח עדין. את כל הסיפור הזה בין 70 השנה לא ניסיתי לתאר לכם בחמש דקות, אלא כדי לבוא ולומר שפה בפעם הראשונה אנחנו שומעים את שמו של סלח עדין, שיהיה כמובן האיש המרכזי בסיפור קרב קרני חיטין. בואו אם כן נברר לעצמנו מי זה סלח עדין. סלח עדין הוא קרוב משפחה של מצבי ממוצא קורדי, שנשלח על ידי אדונו הסלג'וקי היושב בחלב לכבוש עבורו את מצרים. זה מי שהיה סלח עדין. מה אמור היה סלח עדין לעשות בנסיבות הללו? הוא אמור היה לקחת בהשאלה את מפתחות העיר קהיר, לעשות את כל הדרך חזרה צפונה אל אדונו נור הדין, לבוא ולומר שלחת את דודי לכבוש את מצרים, הרי היא שלך. ורק הערה בסוגריים רבותיי, אל תתרשמו מן העובדה שנור הדין נקרא הדין, וגם סלח הדין נקרא הדין, זה שם מאוד מאוד מקובל במרחב המוסלמי, שתי משפחות שונות לחלוטין. זו השושלת הזנגית שהיא סלג'וקית, וסלח הדין זו השושלת הקורדית, שאביו היה האיובית, כן? כי סלח הדין בן נג'ם בן איוב, זוהי כמובן השושלת האיובית. עכשיו, סלח עדין, רבותיי, בעצם אמור לקחת את מצרים, שזה עתה עברה לידיו בנסיבות שהכרנו, ולהחזיר אותה לשליטתו הלגיטימית של האדון נור הדין, ששלח אותו לכבוש את מצרים. אם אני אעשה את הסיפור קצר, סלח עדין פשוט מהטל בנור הדין, קובע איתו מפגש ולא מגיע, ומודיע שכך ומודיע אחרת, ואחרי 5 שנים שהוא משחק בו איתו, מבין נור הדין שמשהו קורה פה, הוא מתכנן להגיע כדי לקחת את מצרים מסלח עדין, אבל אז השנה היא שנת 1174, ואז מגיעה הידיעה, מת נור הדין. ובאותו רגע שמת נור הדין, ואם התחלנו להבין מי זה סלח עדין, מה שהוא יעשה, הוא יחכה עוד 2-3 שבועות לראות לאן נושבת הרוח, ואז הוא יעשה בדיוק כמו שאתם מצפים, הוא יצא ממצרים ויעלה וישתלט על דמשק שלפני רגע הייתה תחת אדונו, ואז הוא יוצא למוסול, ובסופו של התהליך הוא יגיע גם לחלב, ישתלט עליה מה שלפני רגע הייתה בירת אדונו הסלג'וקי נור הדין. שימו לב, סלח עדין היה האיש היחיד בימי הביניים המרכזיים שהצליח לאחד את כל המרחב המוסלמי העצום הזה שאתם רואים כאן תחת ידיו של איש אחד. זה לא קרה לפניו, ואם אותו זה שוב יתפצל לאלף אלפי התפצלויות שונות. זה היה ייחודו, הסונים קיבלו אותו, השיעים קיבלו אותו, וסלח עדין הצליח לאחד את כל המרחב המוסלמי האדיר הזה. סלח עדין מחפש עניין משותף לכל המוסלמים ברחבי האימפריה האדירה שעברה לידיו. אם המוסלמי יושב פה על נהר הפרת, או אם הוא יושב פה במדבריות עבר הירדן, או אם הוא יושב פה על הדלטה של הנילוס. אתם מבינים שאתנית זה אנשים שונים לחלוטין. אבל מה מחבר בין כל המרחב הזה? רק דבר אחד, שנאתם לצלבנים היושבים בממלכת ירושלים. ולכן משנת 1174 ואילך, וזו הנקודה שחשובה לנו לפתיח בנושא קרב קרני חיטין, אנחנו נראה מדי שנה בשנה את אותו דבר. מה אנחנו נראה? סלאח א-דין יקרא את קריאת הג'יהאד שאתם מכירים, קריאה למלחמת קודש, יכנוס אליו את כל הלוחמים באשר הם וידפק על דלתות הממלכה הצלבנית. הוא יעשה את זה פעם אחת, הוא יעשה את זה פעם שנייה, הוא יעשה את זה פעם שלישית, הוא יפעיל לחץ בלתי מתפשר על גבולותיה של הממלכה בשנות ה-70 וה-80, ואחרי 13 שנים של לחץ אדיר שכזה, זה יצליח לו? מתי זה יצליח לו? בשישי שבת של השלושה והארבעה ביולי 1187. סלאח א-דין רבותיי עושה עוד דבר אחד חשוב לענייננו. אתם זוכרים שראש השושלת זנגי ישב במוסול? אתם זוכרים שיהושע נור א-דין העתיק את הבירה לחלב? עכשיו סלאח א-דין שולט במרחב הרבה יותר גדול ולכן הוא מעתיק את בירתו בשלישית. לאן הבירה מועתקת עכשיו? לדמשק. ובאותו רגע שהבירה מועברת לדמשק, אתם מבינים שהוא ממש נוגע בתחומיה של הממלכה הצלבנית? וכשאנחנו בוחנים באותן שנים, איפה פולש סלאח א-דין לתחומי הממלכה בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-12, רוב הפלישות שלו, לא כולן, אבל רוב הפלישות שלו מרוכזות באזור גיאוגרפי אחד. ומהו האזור הגיאוגרפי האחד הזה שבו מרוכזות הפלישות שלו?
גליל תחתון.
גליל תחתון זה חלק, עם כל החשיבות של הגליל תחתון רבותיי, זה חלק מצירי הפלישה. סלאח א-דין יושב בדמשק. הוא יוצא מדמשק ומתחיל לנוע דרומה, ואז הוא מגלה שאי אפשר לחצות את הירדן בכל מקום שנראה לו. יש מקומות שבהם ניתן לחצות את הירדן, יש מקומות שבהם לא ניתן לחצות. ולכן הוא עושה שימוש בארבעה מעברים עיקריים, ששניים נמצאים, שימו לב, מצפון לכנרת, ושניים נמצאים מדרום לכנרת, וזה יקרב אתכם למרחב של הגליל התחתון. מעבר אחד שבו הוא עושה שימוש מאוד מאוד תחוף באותן שנים, הוא אולי הקרוב ביותר לדמשק, הוא יורד מהלך יומיים וחצי מדמשק והוא בתחומי הממלכה. מה המעבר שהוא משתמש בו? האזור של בניאס. קודם כל לרדת דרך בניאס והנה אתה בתחומי הממלכה. המעבר השני שבו הוא עושה שימוש באותם שנים היה קצת דרום על החולה וקצת צפון על הכנרת. מצד עטרת נבנה בעקבות הלחץ הזה של סלאח א-דין, זה מה שאתם קוראים היום גשר בנות יעקב, אלא שבתקופה המדוברת טרם המציאו את האגדה המפוקפקת בדבר הבנות, ועוד פחות המציאו את הגשר שנבנה רק בתקופה הממלוקית. בתקופה הצלבנית קראו למקום בפשטות מעבר יעקב, והם עברו בתוך המים, לא היה שם גשר. שני מעברים נוספים שבהם סלאח א-דין עושה שימוש היו מדרום לכנרת. האחד ממש במקום שהירדן יוצא את הכנרת. איפה הירדן יוצא את הכנרת? בכנרת. הירדן יוצא את הכנרת בכנרת, אלא שאז לכנרת קראו קצת אחרת. איך קראו לה? קראו למקום הזה צינברה. משמר שמה של עיירה תלמודית שאתם אולי שמעתם, צינברי, לימים נתחלפה בכפר הערבי סינברה. ופה בסינברה, ממש בדרומה של הכנרת, והירדן, אם אתם יודעים או זוכרים, זוכרים, אבל יצא בשתי זרועות, היו שני גשרים, היו יורדים מן הגולן דרך אזור פיק, חוצים את שני הגשרים באזור סינברה ונכנסים לתחומי הממלכה. והמעבר הרביעי שבו הוא עושה שימוש מאוד מאוד תחוף באותן שנים? במקום שבו הירמוך נשפך אל הירדן, וזה המקום שאתם מכירים כנהריים, מפגש שני הנהרות, הירמוך נשפך אל הירדן, או גשר, או כמו שהערבים מכנים את המקום, ג'יסר אל מוג'אמה, גשר החיבור, הגשר שמחבר בין הירמוך לבין הירדן. אבל מה שחשוב לענייננו רבותיי, שבשנים שקדמו לקרב, שנות ה-70 וה-80, צלבנים לא שאלו את עצמם האם השנה תהיה פלישה. היה ברור שתהיה פלישה. מה הם שאלו את עצמם? האם השנה סלאח א-דין מתכוון להיכנס מאזור מעבר יעקב, או דווקא השנה הוא יגיע מאזור נהריים? זו התמונה הגיאוגרפית שאתם צריכים להבין ברקע כשאנחנו עוסקים בממלכה. ופה צריך לומר עוד דבר. כל פעם שהיה איום על גבולותיה של ממלכת ירושלים הצלבנית מאז שהיא הוקמה, המלך הצלבני היה כונס את כוחותיו באזור ירושלים, לרוב באזור פוסדור ירושלים, ומשם היה מוציא אותם לבלימת האויב. כשהצלבנים מזהים בשנים הללו שרוב הלחץ מופעל באזור הזה של מקורות הירדן והאזור שמדרום לכנרת, הם מבינים שירושלים זה לא המקום רלוונטי לגיוס הצבאות. זה רחוק מדי, זה דרומה מדי, וזה לא נותן תשובה לצירי הפלישה של אותם ימים. ולכן הם מעתיקים את מקום ריכוז הצבאות שלהם לצפון ארץ ישראל, ומכל המקומות בארץ, באיזה מקום הם בוחרים לרכז את הכוחות שלהם כל זמן שיש איום על גבולות הממלכה? בציפורי. ולמה פה רבותיי בציפורי? לפחות שלוש סיבות טובות. קודם כל ציפורי לא גבוהה, ציפורי היא בקעה, ודווקא בגלל שהיא בקעה והיא ירוקה ויש בה מים ואתה יכול להחזיק שם עשרות אלפי, מעל 10,000 איש, ואתה יכול להחזיק שם סוסים ויש לך מים, זו הסיבה אחת. נוח לצבא להתמקם בבקעת ציפורי, כמויות יפות של מים, אם אתה צריך לשבת שם בכוננות חודש או חודש וחצי או חודשיים ולפעמים אפילו יותר מזה. ואם אתה רוצה להעביר כוחות לציפורי כדי לסייע, והכוחות מגיעים מבית גוברין והכוחות מגיעים ממקומות אחרים, אז אתה מעלה אותם על ציר של גב ההר, אתה מוליך אותם מגב ההר לכיוון נצרת, ומנצרת לציפורי, אתם מכירים, זה על מערכת הדרכים. אם אתה מזעיק כוחות מאירופה רבותיי, הרי שהכוחות האירופים שבאים לסייע נוחתים באקו, שהוא הנמל הראשי של הממלכה, ולכן תסתכלו, כל הצירים הללו מביאים את ציפורי להיות מקום טוב מבחינתם של הכוחות הצלבנים. ועניין נוסף רבותיי, ציפורי כמובן נותנת תשובה טובה יותר לצירי הפלישה כל כך פופולריים מאשר ירושלים או בית גוברין או כל מקום אחר. לכן נוסף לרקע שהזכרנו קודם של הלחץ הבלתי מתפשר של סלאח א-דין על הגבולות באזורים הללו, מה אתם צריכים עוד לזכור? שכל פעם שיש איום כזה על הגבולות, מה שאנחנו מזהים זה קריאה של בית המלוכה הצלבני להגיע לאן? להגיע לציפורי כדי לבלום את הפלישות. זה הפן האחד, זה הנושא האחד, המצב הגיאופוליטי ערב הקרב, ואנחנו מזהים אותו על המפה הזאת. העניין השני רבותיי שמסביר לו את הקרב קשור בהנהגה של אותם ימים שמנהיגה את העולם המוסלמי ואת העולם הצלבני. וכשאנחנו באים לעסוק בהנהגה, אולי אם כבר יש פה תמונה, צריך לזכור עוד דבר אחד לגבי ציפורי. כשהצלבנים הגיעו לציפורי, ולפעמים ישבו שם חודשיים, לפעמים חודש וחצי, לפעמים יותר מחודשיים, לא היו שם מבני קבע. זה היה שטח מישורי, היו שמיים, היו אוהלים. לצלבנים תמיד היו אוהלים עגולים לבנים, והיה אוהל אחד ששונה היה מכל האוהלים כולם. הוא גם היה עגול, אבל צבעו היה אדום, וזה היה אוהלו של המלך. וזה המקום להגיד שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, הם לא שולחים את אנשיהם לקרב, אלא הם מגיעים לקרב. סלאח א-דין מופיע לקרב, הוא משפחתו, אחיו ובנו. והמלך הצלבני מגיע לשדה הקרב. אתם רואים את ההנהגה הבחירה ביותר בשדה הקרב, אז האוהל האדום של המלך הצלבני יהיה במרחב, אין מבני קבע בציפורי. וזה מביא אותנו לנושא האחר, והוא הנושא של האנשים שקיבלו את ההחלטות באותם שנים. וכשאנחנו עוסקים בדמויות המפתח ערב קרב קרני חיטין, אנחנו מוצאים את עצמנו עוסקים בחמש דמויות. כשאחת מהן מנהיגה את הצד המוסלמי, וארבע אחרות מנהיגות את הצד הצלבני, וזה כבר אומר דרשני. אם כדי לתאר את ההנהגה המוסלמית אני נדרשת לתאר דמות אחת, זה הגיוני וברור. אבל אם כדי לתאר את ההנהגה הצלבנית אני נדרשת לתאר ארבע דמויות, אתם מבינים שבצד הצלבני הדברים לא בדיוק כפי שהם ציפו. בצד המוסלמי דומני כולנו מבינים מי עומד בראש, סלאח א-דין מאחד העולם המוסלמי שכולם שרים למרותו. אם ראיתם בסדרת התמונות שהקרנתי קודם ולא התייחסתי אליהם, אתם יודעים איך הצלבנים מכנים את סלאח א-דין? מהו הדימוי שהם נותנים לו? תמנון. למה תמנון? הראש הגדול הזה של התמנון שאתם מכירים, ושמונה הזרועות שלו, שמונה הזרועות, כל הרבדים של המרחב המוסלמי, והראש הגדול סלאח א-דין השולט בכיפה. מה שלא בדיוק היה באותם ימים בצד הצלבני. מול סלאח א-דין מאחד העולם המוסלמי הכל יכול הזה, מי ניצב בצד הצלבני? כשהצלבנים כבשו את ירושלים, הם בחרו להם כשליט דמות שנקראה גוטפריד מבויון. שנה מאוחר יותר עלה אחיו לשלטון, והוא קיבל לראשונה את התואר מלך בירושלים, וקראו לו בולדווין הראשון. ואז עלה המלך שנקרא בולדווין השני, ולימים שלישי, ואז פולק מאנשו, ובשנת 1174, היא השנה החשובה לנו, כי היא שנת הייחוד של המרחב המוסלמי, ההשתלטות של סלאח א-דין, עולה בממלכת ירושלים לשלטון מלך, שנקרא בולדווין הרביעי. ומאותו רגע שהאיש הזה, בולדווין הרביעי, עומד לקבל את כתר ממלכת ירושלים, אנחנו כבר מבינים שהמלך הזה לעולם לא יהיה מלך ככל המלכים. כשהוא היה ילד, הוא היה ילד חריג. כשהוא היה נער, הוא התנהג בצורה שלא הבינו אותה. וכשהוא בגר, היה ברור מעל לכל ספק שמשהו לא בסדר עם המלך העתידי הזה. מה היה לו למלך שהוא היה כל כך שונה ואחר? כך מספר לנו ההיסטוריון החשוב ביותר של המאה ה-12, קוראים לו גיום מצור בצורה הצרפתית, או ויליאם מצור בצורה האנגלית, והוא כותב, קשה שלא לפרוץ בבכי בשעה שמדברים על גורלו המר של הנער. אתם רואים? כאשר אח החל להגיד למשנות בגרות, נעשה ברור מעל לכל ספק, כי סובל הוא ממחלת הצרת. הצרת הייתה שכיחה מאוד באותם ימים. צרת הייתה בכל מיני רמות. הצרת של בולדווין הרביעי הייתה קשה ביותר. כשהוא קיבל את השלטון כבר אי אפשר היה להסתכל בגפיו, הידיים החלו להיעלם, הרגליים החלו להיעלם. הוא יגיע לקרב, כי המלך צריך להופיע לקרב. איך הוא יגיע לקרב? על אלונקה. והיום במחקר מעריכים שכל כך קשה היה להביט בו, כי הפנים פשוט התאבטו עד כדי שזה לא נראה נעים, כותב גיום מצור, תסתכלו, זה כתוב פה, מיום ליום מצבו נעשה גרוע יותר, פנה וגפיו נפגעו יותר משאר איבריו, כך שנתיניו הנאמנים נתקפו בעצב רב כל אימת שהתבוננו בו. במחקר מעריכים היום שהוא נראה כל כך מעוות שהוא כנראה התהלך עם מסכה. שאי אפשר היה להסתכל על פניו, והוא כנראה כיסה את עצמו באיזושהי מסכה, זה כמובן לא מופיע בעיתורים, אבל זה כנראה יוצא בין השורות מן הטקסטים השונים. עכשיו, הדמות הזאת פה, אתם פוגשים את אחד המלכים הטרגיים ביותר שיש בשושלת הצלבנית, אחד המלכים הנבונים ביותר בשושלת מן הצד האחד, אבל פיזית הוא פשוט לא מסוגל היה לתפקד. ודווקא הוא מקבל את כתר ממלכת ירושלים באותה שנה קריטית 1174, כשסלאח א-דין מפעיל את הלחץ הבלתי מתפשר על גבולותיה של הממלכה. עוברת שנה, עוברות שנתיים, עוברות שלוש, ובולדווין הרביעי, שהיה אדם מאוד מנבון, מבין שהוא לא במקום הנכון. הוא לא יכול להיות המלך מול האיש הזה, סלאח א-דין. ולכן הוא מחליט לעשות דבר שלא עשו בימי הביניים. מה הוא מחליט לעשות? הוא מחליט להוריש עוד את הממלכה בעודנו בחיים, כדי שמי שיחליף אותו יהווה התנגדות של ממש לפלישות של סלאח א-דין. למי הוא יוריש את הממלכה? בגלל הצרעת שלו, לא היה לו בן. לא היה לו בן, אין יורש טבעי. מה אומר החוק הצלבני בהיעדר בן? הוא אומר שער הבשר הקרוב ביותר. שער הבשר הקרוב ביותר זה בדרך כלל אח. מה לעשות? לבולדווין הרביעי גם לא היה אח. מה שכן היה לבולדווין הרביעי זה אחות, ולאחותו קראו סיביל. אבל נשים בממלכת ירושלים הצלבנית, למעט אישה אחת מאוד מיוחדת שלא נדון בה כרגע, לא נחשבו ולא יכולות היו לקבל את כס המלוכה. ולכן איפה נמצא הפתרון של בולדווין הרביעי? גיס! הרי הגברת סיביל, ניקח את בעלה, והוא שער הבשר הקרוב ביותר, והוא יקבל את ממלכת ירושלים. הייתה רק בעיה מאוד קטנה, באותן שנים של לחימה מול סלאח א-דין, היא זה עתה התעלמנה. מאחר והגברת התעלמנה, קצת קשה היה לקחת את הגיס, מה עושים? מסיעים אותה מחדש. והאיש שלו היא ניסית בניסויי השנים, חשוב לכם אין כמוהו, כי הוא האיש העונה לשם גידליזיניאן, בן אצולה ממוצא צרפתי, שיושב פה בארץ כמה וכמה שנים, עם מפלגה ולא בילו רע בירושלים, והאיש הזה גידליזיניאן נושא לאישה את סיביל אחותו של בולדווין הרביעי, ותסתכלו על האיור הזה, שהוא איור בין התקופה הצלבנית, אמנם מן המאה ה-13, אבל זה בין המאה הצלבנית. תסתכלו מי מנצח על החתונה הזאת, המלך בולדווין הרביעי, שכפי שאתם רואים פה, הוא ללא כחל וסרק, אין שום בעיה, האיש לא נראה לא עם צרת ולא עם כל מחלה אחרת. אבל לפני רגע אמרנו שבולדווין הרביעי אדם מאוד מאוד נבון, זה עתה הוא השיא את אחותו, לגידליזיניאן, הוא לא בדיוק מכיר את הגיס הזה, ואז הוא מחליט לתת לו את הממלכה למעין שנת ניסיון. רגע לפני שהוא נותן לו את הממלכה לצמיתות, הוא יבדוק את מהלכיו, ואם הם רצויים הרי הממלכה שלו. שולט האיש הזה, הגיס גידליזיניאן, בממלכה במשך שנה, בתום שנה מושך ממנו בולדווין הרביעי את המלוכה, ומודיע לו שגם אם הצרת שלו הייתה קשה שבעתיים, עדיף שהוא יישאר מלך על ערש דווי ולא האיש הזה גידליזיניאן. לתפיסתו של בולדווין הרביעי הוא עשה את כל השגיאות האפשריות כמעט. הוא כל כך חשש שלאחר מותו זה האיש שיחליף אותו, שמה שהוא ניסה לעשות זה להפריד את הזוג הזה. הוא לא הצליח, אבל הוא ניסה לבטל את הניסויים הזה האלה כי הוא כל כך חשש. עכשיו תחשבו מה קורה, סלאח א-דין מפעיל את הלחץ, בולדווין הרביעי בעצם לא העביר את הכתר, ואז הוא מחליט לעשות צעד שהוא עוד יותר מרחיק לכת, הוא מחליט להעביר את השלטון במרחב הארץ ישראלי למישהו שבני הדור מעריכים שיש לו את היכולת הצבאית לעמוד מול סלאח א-דין, אבל אין לו קשר דם לבית המלוכה הצלבני. הוא ימנה אותו כעוצר, אין לו קשר דם לבית המלוכה, אבל הוא יהיה האיש שאולי יצליח לעמוד מול סלאח א-דין. מי נחשב באותם שנים על ידי חלק מאנשי התקופה כדמות מובילה בעלת יכולות צבאיות אל מול סלאח א-דין? הוא חי לא מאוד רחוק מפה, שם למטה בטבריה. הוא היה נסיך הגליל כולו, מקור משפחתו היה בטריפולי שבלבנון, הוא עזב את טריפולי שבלבנון, קראו לו ריימון, נסע לאישה את אשיבה, נסיכת טבריה, וקיבל את התואר נסיך הגליל. הוא לקח לעצמו את התואר, הוא היה בעצם הסניור, אבל הוא קרא לעצמו נסיך הגליל. ריימון, שמשפחתו ומוצאו מטריפולי שבלבנון, נושא לאישה את אשיבה, נסיכת טבריה, והופך להיות נסיך הגליל, והאיש הזה, כך מעריכים, הוא בעל יכולות ויכול טוב יותר מגידליזיניאן לעמוד מול סלאח א-דין. מה עושה המלך בולדווין הרביעי? נותן בידי האיש הזה, ריימון מטריפולי, את הממלכה, אבל שוב כמו שהוא עשה עם הגיס, הוא נותן לו את הממלכה למעט יותר משנת ניסיון, עם מעשיו ראויים הרי הוא נשאר פה מלך. חולפת יותר משנה, בולדווין הרביעי מושך מריימון מטריפולי זה את המלוכה ומודיע לו שהוא אמנם טוב עשרת מונים מהגיס גידליזיניאן, אבל גם הוא לא ראוי להיות מלך. מה אתם מבינים מכם כן בעניינו של בולדווין הרביעי? שהוא הבין את הצורך, הוא ידע שהוא האיש הבלתי מתאים בסיטואציה, אבל כל פעם שהוא צריך היה להעביר את הכתר הוא פשוט לא יכול היה. והוא עוד המשיך והמשיך והצליח להחזיק 11 שנים עם הצרת, ואז הוא הולך לעולמו. וכשמת בולדווין הרביעי שנתיים לפני קרב קרני חיטין, רבותיי, ב-1185, מתחיל פה מאבק שלא ניכנס לו, בין לא יוצלח מספר אחד אליבא דה בולדווין הרביעי, הלא הוא הגיס גידי ליזניאן, לבין האחר, הלא הוא ריימון מטריפולי, מי יקבל את כתר ממלכת ירושלים. ואחרי מאבק מאוד מאוד מורחב, שנה מאוחר יותר, בשנת 1186, מצליח לקבל את הכתר, האיש שבולדווין הרביעי רצה יותר מכל שלא יקבל, הלא הוא גי דה ליזניאן. בהתחלה ריימון קיבל את הכתר, אחר כך קרה משהו שלא ניכנס. בסופו של דבר, מה שחשוב לענייננו, ששנה לפני קרב קרני חיטין, מי שמקבל את כתר ממלכת ירושלים, זהו הגיס גי דה ליזניאן. מה אנחנו יודעים על האיש הזה גי דה ליזניאן? בניתוחים של דמותו בתקופה, בולטות בו שתי תכונות. האחת, הוא במידה רבה מלך מובל, לא מקבל החלטות משלו, כי כשהוא קיבל את הכתר, הוא קיבל אותו כי האיבלינים הבטיחו לו, סייעו לו, המשפחה האיבלינית, והטמפלרים סייעו לו, ובני התקופה טענו, כפי שאתם יכולים לראות כאן, שאלה אומרים לו עשה כך, אז הוא עושה כך, ואלה אומרים אחרת, והוא במידה רבה מובל. אבל בניתוחים מאוחרים של אופיו הגיעו למסקנה שהאיש הזה, גי דה ליזניאן, שהיה חיה לאותן דמויות שמתקשות בקבלת החלטות. כל פעם שעמדה השאלה המרכזית על הפרק, הוא תמיד היה נוהג באותו אופן, מה הוא עשה, הוא היה כונס אליו את הקונסיליום שלו, מתייעץ עם זה, הוא מתייעץ עם אחר, דבר שהוא יפה לפני לחשי עצמו, אבל כשהוא צריך היה להכריע אם כך או אם אחרת, הוא התקשה לקבל את ההחלטות. שימו לב, מול סלאח א-דין מאחד העולם המוסלמי, שמוסול, חלב, דמשק, קהיר, בינתיים גם תימן וגם בגדד, שרים למרותו, נמצא המלך גי דה ליזניאן שבקושי הצליח לקבל את כתר ממלכת ירושלים. באותו רגע שהמלך חלש, מספר שתיים שלו באופן יחסי הרבה יותר חזק. עכשיו, מי היה מספר שתיים בהנהגה הארץ ישראלית באותם ימים? האיש שהחזיק את הטריטוריה הגדולה ביותר אחרי השטחים של המלך. הטריטוריה השנייה בחשיבותה בארץ ישראל הייתה המקום שאתם נמצאים בו עכשיו, הלא היא נסיכות הגליל. ומי שהחזיק בנסיכות הגליל מוכר לכם, הלא הוא ריימון מטריפולי. מה אנחנו יודעים על איש מספר שתיים בהנהגה הצלבנית ריימון מטריפולי? אנחנו יודעים שכשהמליכו את גי דה ליזניאן למלך בירושלים, קם האיש הזה ריימון מטריפולי, הודיע לו אתה לא מלך בשבילי, לא חידש את שבועת הנאמנות הווסלית שיוצרת את הקשר הפאודלי המתבקש בין זה לבין זה. אני אומר את זה בצורה בוטה כי אין לנו כאן זמן להיכנס לדקויות. הוא בעצם בוגד במלך הצלבני, הוא יושב בטבריה ומקיים מדיניות עצמאית משלו. מספר אחד במלך שאינו חזק, ומספר שתיים שלו בעצם לא שר למרותו. ואז אנחנו מגיעים לאיש מספר שלוש בהנהגה הצלבנית, רבותיי, ואת האיש הזה אנחנו חייבים להכיר, כי הוא האיש בהשאלה שהצית את הגפרור, שהדליק את האש, שהביא לקרב קרני חיטין. במי אנחנו עוסקים? באיש שעומד בראש הטריטוריה השנייה בחשיבותה בידיים פרטיות אחרי הגליל. מה הייתה הטריטוריה השנייה בארץ ישראל באותן שנים בחשיבותה אחרי הגליל? אלה שיודעים יודעים, זה מפתיע, עבר הירדן. מה יש שם בעבר הירדן, במואב ואדום, שנתן בתקופה הצלבנית למי שהחזיק בשטח הזה נסיך עבר הירדן חשיבות גדולה? פלחה לא הייתה שם, מים לא היו שם, מה כן היה שם? בעבר הירדן עוברות מדי שנה בשנה השיירות המוסלמיות שעושות את דרכן למכה ובעיקר בחזרה ממכה, ומי שגובה מיסים על הדרכים הללו הופך להיות בעל הנסיכות השנייה בחשיבותה. ומי שעמד בראש עבר הירדן באותם שנים, זהו מי שאנחנו מכירים כרנו מישתיו, שהיה במרכאות, אני אומרת, נסיך, ההגדרה היא סניור, בעל הטריטוריה, אבל הוא ראה את עצמו כנסיך. ואת האיש הזה, מספר 3 בהנהגה הצלבנית, אנחנו חייבים להכיר, כי הוא משחק תפקיד מפתח בקרב. מי היה האיש הזה, רנו משתיו, מספר 3 בהנהגה? הוא היה אביר צעיר, שהגיע לארץ ישראל במסגרת מסע הצלב השני, אני לא נכנסת, המסע הזה נכשל לחלוטין, וכל מי שהגיע לארץ ישראל במסגרת המסע השני פשוט חזר הביתה. אבל רנו משתיו לא היה מאיזה סטטוס גבוה, הוא גם לא היה איזה גיבור מלחמה אדיר, ולא היה לו כל כך למה לחזור, ולכן הוא החליט כמו מעטים מאוד מאנשי מסע הצלב השני, להישאר פה במרחב ולנסות את מזלו במזרח. מאחר והוא לא היה בעל סטטוס גבוה, וגם לא איזה גיבור לחימה יוצא מן הכלל, לא היה צפוי לו עתיד מזהיר, הייתה לו תכונה אחת, אני יודעת שהיא לא תשמע מדעית, אני יודעת שזה נשמע מאוד לא היסטורי, אבל היא עשתה נפלאות בתקופה הנידונה, הוא ידע להגיע לנשים הנכונות, להקסים אותן, ודרך הנשים הללו לעלות אט אט, או יותר נכון, לא כל כך לאט, במדרג החברתי הצלבני. ובעוד האיש הזה, רנו משתיו, שזה אתה הגיע במסע השני, לא בדיוק יודע איך הוא ינהל פה את המרחב, הוא שומע שזה אתה ממש נתעלמנה, גברת עמידה במיוחד, והיא לא אחרת מאשר נסיכת אנטיוכיה הצלבנית היושבת בגבול טורקיה וסוריה של היום. ומאחר ולאיש לא היה מה להפסיד, המקורות מספרים לנו שהוא עושה את דרכו לאנטיוכיה, הוא חג במעגלים סביב העיר, הוא חג במעגלים סביב הארמון, הוא מגיע אל הגברת ונושא אותה לאישה. אין לנו תיאור כזה בתולדות ממלכת ירושלים הצלבנית של בן אצולה נמוכה עד בינונית שיום בהיר אחד הופך להיות לא פחות ולא יותר נסיך אנטיוכיה מהנסיכויות החשובות ביותר היו פה שהיו בצד ממלכת ירושלים. עכשיו באנטיוכיה מאוד לא אהבו אותו. לא אהבו אותו, הם קראו לו ההומינס נובי, האיש שנכנס אלינו בדלת האחורית, אבל זה לא עזר להם, הוא היה הנסיך שלהם, כי הוא ניסה לאותה נסיכה. והוא שולט שם בנסיכות הזאת יותר מ-10 שנים, ואז הוא עושה טעות. והטעות היא שהוא יוצא לגבול הנסיכות שלו, והוא מתפתה לרדוף אחרי עדר מוסלמי של פרות, בקר, ולפוס אותו, ולשדוד אותו. לגמרי בטעות הוא נופל בשבי של הרועים המוסלמים. עד מהרה מזהים הרועים המוסלמים שתפסו אותו שהשבוי שלהם זה לא איזה צלבן שבטעות עבר את הגבול, אלא שהשבוי שלהם זה נסיך אנטיוכיה. נסיך כזה שווה בחילופי שבויים הון תועפות, ולכן מה הם עושים? הם שולחים אותו לאדונם, שאמור להיות מוכר לכם, כי קוראים לו נור הדין, והוא יושב בבירתו חלב. מגיע הנסיך השבוי רנו משתיו אל חלב, יוצאת איגרת מחלב לאנטיוכיה הצלבנית, ובה כתוב, הנסיך שלכם שבוי אצלנו, אם אתם רוצים אותו בחזרה, זה יעלה לכם ככה וככה וככה, ואז מתברר, לא עוזר לה שם באנטיוכיה לקונסטנס, אצולת אנטיוכיה בשביל האיש הזה לא הייתה מוכנה לשלם. וכך רבותיי, רנו משתיו נופל בשבי ויושב בעיר חלב לא 3 חודשים, לא 4.5 חודשים, 16 שנים. כל ימי אלומיו הוא יושב שם בשבי ההוא בחלב, אבל מסתבר שהוא לא מבזבז את הזמנו. המקורות מדווחים לנו שתוך כדי השנים הללו הוא לומד את השפה הערבית. תוך כדי השנים הללו הוא לומד את נוהגי המזרח. ואחרי אותן 16 שנים, כשהם מבינים השובים שלו שמהאיש הזה כבר לא יצא דבר, והסיטואציה השתנתה, הם משחררים אותו. רנו משתיו משוחרר מן השבי, הוא לא נער בשנות ה-20 המתקרב ל-30 שהגיע לארץ ישראל, הוא כבר בשנות ה-50 של חייו, והוא בעצם נמצא באותה סיטואציה שהוא התחיל פה את דרכו, ולמה? לאנטיוכיה הוא לא מעז לחזור, כי אשתו הלכה לעולמה בינתיים, ומי שתפס שם את השלטון היה בנה מן הנישואים הראשונים. אז מה הוא עושה? אתם לא תאמינו לי. אבל בדיוק בסיטואציה הזאת, כשאין לו מושג מה הוא עושה, הוא שומע שזה אתה ממש. נתעלמנה עוד גברת עמידה במיוחד בכוחות הצלבנים, והיא נמצאת בעבר הירדן, ובירת עבר הירדן באותם ימים היא העיר קרק, מה שאתם מכירים מן העבר הרחוק כקיר מואב, מזרחית לים המלח. והאיש הזה רנו משתיו רבותיי, שעל פי הדיווחים חינו לא שר, על אף גילו, אולי אפילו נהיה טוב יותר, עושה את הדרך לקרק, חג במעגלים סביב הארמון, חג במעגלים סביב הגברת, ונושא אותה לאישה. אמרתי לכם קודם שאנחנו לא מכירים בתולדות ממלכת ירושלים הצלבנית, אביר שעשה את הדרך מן האצולה הנמוכה לאליטה שלה. האיש הזה, רנו משתיו, עושה את התרגיל הזה פעמיים, ועכשיו הוא נסיך עבר הירדן. אבל מה הוא יודע? הוא יודע כבר שהשלטון הזה דבר נזיל מאוד והכל יכול לקרות פה במזרח, ולכן כל מה שמעניין אותו זה לקחת את הנסיכות שעברה זה עתה לידיו ולהרוויח ממנה כמה שיותר. איך מרוויחים מן הנסיכות הזאת של עבר הירדן? אמרנו שבנסיכות הזאת של עבר הירדן אתה גובה מיסים. אז הוא לוקח מיסים בקרק והוא לוקח מיסים בשובק וזה לא מספיק לו. אז מה הוא עושה? הוא בונה תחנות מיסוי נוספות, הוא בונה תחנה בהורמוז, והוא בונה תחנה בתפילה, והוא בונה תחנה נוספת בסלע, והוא גובה מיסים, וזה שוב לא מספיק לו. אז מה הוא עושה?
הוא גם שודד אותם.
אתם זוכרים שהוא יודע את השפה הערבית? הוא קוראת ברית עם אותם שבטים נוודים שנמצאים בשטחים הללו, וכל פעם שחוזרת ממקה שיירה עמוסה, הם מודיעים לו, וביחד הם שודדים את השיירה. בעברית פשוטה, בדרך האחת הוא לוקח מיסים, ובדרך האחרת הוא שודד את השיירות. ויום בהיר אחד, רנו משתיו זה, עושה דבר אחר, הוא עושה הזמנה לעץ, הזמנה מאוד גדולה לעץ, מוריד את העץ הזה פה לאילה, ונותן הנחיה לבנות מן העץ הזה צי של ספינות, חמש ספינות. והוא ואנשיו עולים על הספינות האלה רבותיי, ומה הוא עושה על הספינות? הוא מתחיל לשוט בים סוף. פעם הוא שודד נמל מוסלמי בצד המערבי של ים סוף, פעם נמל בצד המזרחי של ים סוף, ותוכנית התוכניות של רנו משתיו, אמרתי לכם טיפוס הכי ססגוני שאנחנו מכירים תולדות ממלכת ירושלים, הייתה לשדוד את
מכה.
זה מה שהוא תכנן לעשות רבותיי, למה לשדוד אותם כשהם חוזרים, אפשר לשדוד את מכה. עכשיו הוא הגיע מהלך שלושה ימים, הוא כבר היה כמעט במכה, שייטת מצרית זרקה אותו מן האזור. פירט צלבני בים האדום, זה רנו משתיו באותן שנים. ואתם צריכים להבין שבמרחב המוסלמי שהזכרנו, הדמות השנואה ביותר עליהם היה האיש הזה. לא מלך ירושלים, לא הגיס ולא אחר, דווקא האיש הזה. עד כדי כך הם לא אהבו את האיש הזה, שהם סרסו מעט את שמו. קראו לו רנו משתיו, זה הצורה הצרפתית, או רנלד, רנלדיוס, בלטינית הם קראו לו רנלד. מה הם עשו מהשם שתיו?
שתן.
שטן, איך אתה אומר שטן בערבית? רנו אל שייטן, הם קראו לו השטן. עד כדי כך הם לא אהבו את האיש הזה, רנו אל שייטן, הם קראו לו השטן. הדמות השנואה ביותר על המוסלמים. עכשיו אני חוזרת להנהגה הצלבנית. בראשם המלך גידי ליזיניאן, לא מהמלכים החזקים בשושלת. מספר שתיים שלו, ריימון מטריפולי, נסיך הגליל, לא ממש שר למרותו. ומספר שלוש, רבותיי, רנו משתיו, אתם מבינים במי אנחנו עוסקים? במישהו שעסוק בעצם בפוליטיקה המקומית בענייניו שם בעבר הירדן. וזה מביא אותנו לדמות הרביעית והאחרונה שמשפיעה באותם ימים בהנהגה הצלבנית. ממש שנה לפני קרב קרני חיטין, בשנת 1186, אחת מיחידות העילית של הצבא הצלבני, אותה יחידה שנקראת טמפלרים, טמפלרים היה מסדר צבאי עם יכולות צבאיות נראות, עומד בראשו מגיסטר, מפקד, שנקרא ז'רר דה רידפור. וז'רר דה רידפור זה מי שעומד בראש אחת היחידות המובילות בתוך הצבא הצלבני בארץ ישראל, היה המיליטנט של התקופה. כל פעם שצבא צלבני התקרב לצבא מוסלמי, ואתם מבינים שבשנות ה-70 וה-80 זה קרה כל הזמן, לא משנה מה היו הנסיבות בשטח, כל הטקסטים מלמדים אותנו שרגע לפני המפגש היה מודיע האיש הזה, ז'רר דה רידפור, מפקד הטמפלרים, הכבוד הצלבני מחייב לתקוף. הכבוד הצלבני מחייב לפתוח את השורות. אני לא אכנס כאן לשיטות הלחימה, אבל בעניין הזה השאלה אם אתה כן נכנס לקרב או לא נכנס, הוא תמיד טען שיש להיכנס לקרב. כמה שנים לפני זה הוא היה מרשל ירושלים, מרשל, אני אעשה הכי עממי שעכשיו, משהו כמו רמטכ"ל בין ימינו, ושנה לפני קרב קרני חיטין, הוא מקבל את התואר מפקד יחידת הטמפלרים. אם אני חוזרת על ההנהגה הצלבנית, הרי שבצד מול סלאח א-דין עומד קודם כל המלך גידי ליזניאן. מלך שעל פי חלק גדול מן המקורות לא ממש מקבל את ההחלטות ברגעים שצריך לקבל אותם. מספר 2 שלו אמרנו, נסיך הגליל ריימון מטריפולי, נמצא בטבריה ולא בירושלים ומנהל במידה רבה מדיניות עצמאית. מספר 3, נסיך עבר הירדן, הלא הוא רנו משתיו, הבנו כבר, עסוק בשוד ימי, עסוק בשוד יבשתי, ועל אוזנו של גידי ליזניאן נושף האיש הזה, ז'רר דה רידפור, מספר 4, המיליטנט הזה, שכל הזמן קורא לו לצאת לקרב, לצאת לקרב, לצאת לקרב. עם התיאור הגיאופוליטי שבו פתחנו, ועם הקבוצה הזאת של חמשת המנהיגים שאוספנו עכשיו, בואו ניגש אל האירועים עצמם ואל השטח כפי שאתם מכירים אותו. בשנת 1185, אמצע שנות ה-80 של המאה ה-12, מגיעה הממלכה הצלבנית בארץ ישראל לאפיסת כוחות מוחלטת. תחשבו, כל שנה הם מגייסים את הכוחות, כל שנה הם יוצאים אל הגבול, כל שנה הם מחזיקים את הכוחות שלהם 3 חודשים בכוננות, 2.5 חודשים בכוננות, עד יעבור זעם. נגמר הכוח, נגמר המורל, נגמרה יכולת העמידה, הממלכה על ערש דווי כמעט. למזלם של הצלבנים, באותה שנה, שנת 1185, גם לסלאח א-דין הכל יכול מאחד העולם המוסלמי, יש בעיה מבית. ומה הייתה הבעיה? במוסול היה מרד. ולכן ברגע שיש מרד, לא גדול, אבל יש מרד במוסול, נוח היה לו לסלאח א-דין לרגע לעשות שקט ולהשתיק את הגזרה עם הצלבנים כדי לטפל בבעיותיו הפנימיות. ולכן בשנה הזאת, שנת 1185, נחתם הסכם שביתת נשק בין הצלבנים לבין המוסלמים. הודנה, הסכם שביתת נשק, לא נלחמים. בהסכם מסוכם שהצלבנים לא בונים מבצרים חדשים, והצלבנים לא מניעים כוחות ליד הגבול, בתמורה מבטיח סלאח א-דין מה? שהוא לא פולש לתחומי ממלכת ירושלים הצלבנית. עכשיו בימי הביניים, בניגוד לתקופות אחרות, ההסכמים הללו של שביתות הנשק לא היו מכאן ועד בכלל, אלא היה להם תוקף. והתוקף של ההסכם הזה שנחתם בין שני הצדדים בשנת 1185 היה 4 שנים. בואו נעשה חשבון קטן, 1185 נחתם ההסכם, הוא יפוג בשנת 89. אז יש לנו בעיה, נכון? כי אנחנו כבר שעה טוענים שמה שקרה, קרה ב-1187. אז מה קרה? ההסכם נכנס לתוקפו בשנת 1185, וגם באותה שנה וגם בשנה שלאחר מכן, 1186, הוא היה נוח לשני הצדדים, ולכן הם קיימו אותו. אבל בשנת 1187, רבותיי, לידידינו בעבר הירדן, הנסיך רנו משתיו, סליחה על הביטוי העממי, מדגדג באצבעות. כבר שנה שהוא לא שדד, כבר שנה וחודשיים שהוא לא בזז, שכן ההסכם הזה של שביתת הנשק מחייב אותו לא לנוע באזור הפול, ובדיוק אז מספרים לנו המקורות שהוא מקבל דיווח על שיירה העושה דרכה ממכה שכמותה לא נראתה כבר דורות. ורנו משתו עוד הימים עוד סיפרו שאחותו של סלאח א-דין הייתה שם ותיארו וכולי, לא הייתה לו אחות, אבל זה בכלל לא חשוב, זה מה שחשבו באותם שנים, שיירה עושה את דרכה ממכה. רנו משתיו, רבותיי, לא מחזיק מעמד ומחליט שהוא יפר בקטנה את ההסכם הזה של שביתת הנשק, לא יקרה שום דבר. הוא מחליט לשדוד את השיירה ואכן הוא שודד אותה. וברגע שהשיירה הזאת נשדדת, בכל העולם המוסלמי אנחנו מקבלים מקורות כמו זה שאתם רואים כאן, מספר לנו ההיסטוריון אבן עזירא, האיש חסר הכבוד, הפר את ההסכם, לחד את אנשי השיירה, המסעות ובהמות המסע וכן הלאה וכן הלאה. סלאח א-דין מבקש ממנו שיחזיר, שיפצה, שההסכם ימשיך, הוא לא מתייחס אליו, ואז סלאח א-דין מבין שאין מה לעשות עם האיש הזה רנו משתיו, מה הוא עושה? הוא פונה למלך ירושלים גיד אליזניאן, המקביל שלו בממלכה הצלבנית, ומודיע לו שהאיש הזה רנו משתיו, הווסל שלו בעבר הירדן, הפר את ההסכם. ואם הוא רוצה שההסכם הזה יחזיק מעמד, שידאג שרנו משתיו יחזיר את כל מה שהוא לקח, ייתן את הפיצויים שהם דורשים, וישבע, יתחייב שהוא לא שודד ולא נוגע בשיירות לאורך הגבול. ואז מסופר לנו שהמלך גיד אליזניאן, פחות או יותר בחיל ורעדה, פונה אל האיש הזה שלו, רנו משתיו בעבר הירדן, הוא מבקש ממנו, נגיד דורש ממנו, שיחזיר, שישבע, שייתן, העיקר שהשקט יחזור לכנו. ומה עונה לו רנו משתיו? עונה לו תשובה מאוד מאוד מפורסמת, הוא אומר לו, אדוני המלך, אתה המלך בממלכה שלך, כמו שאני נסיך בנסיכות שלי. ובעברית עממית יותר, תחשבו מה שאתם רוצים, אם אתם רוצים לראות את זה כפי שזה מופיע במקורות, אז הוא אומר, אני בעל הבית בעבר הירדן, אל תגיד לי מה לעשות. ונקודת המפתח הייתה של המלך גיד אליזניאן, לא הייתה את היכולת לכפות על האיש הזה רנו משתיו, שיחזיר ושייתן ויחזיר את הסדר לכנו, והתשובה שמגיעה לסלאח א-דין לא מסתדר עם האיש ההוא בעבר הירדן. באותו רגע סלאח א-דין מחליט שאין יותר טעם למסע ומתן, בינתיים גם הבעיות שלו ממוסול נסגרו, והוא כדרכו קורא את אותה קריאה למלחמת קודש, אבל לא סתם למלחמה. הוא כבר קרא פעם אחת ושנייה ושלישית, אבל כשהוא מחדש את הקריאה, אתם זוכרים פה לפני מלחמת המפרץ, בעולם הערבי, כשקראו למלחמה, לא אמרו סתם מלחמה, השתמשו בביטוי, כבר הספקנו לשכוח את זה, הם כל המלחמות, זוכרים? הם כל המלחמות, זה הביטוי שמופיע בטרמינולוגיה אז אצל סלאח א-דין. האיש הזה הפר כל גבול, הצלבנים לא מסוגלים לקיים את ההסכם, אז אנחנו הפעם יוצאים למלחמת המלחמות. וסלאח א-דין, רבותיי, מרכז את הכוחות שלו, קורא ג'יהאד, מעביר הוראות בכל מקום, קורא להם להגיע, לאן כל הכוחות הללו אמורים להגיע, לדמשק, ומדמשק הם אמורים לצאת. והשאלה של הצלבנים היא כמובן, איפה יפלוש סלאח א-דין? כי ברור שפלישה תהיה. באותו רגע שסלאח א-דין מרכז את הכוחות שלו ומתחיל לעשות את הצעדים הראשונים דרומה, המלך גיד אליזניאן בירושלים מוציא צו שמאוד מאוד מזכיר צו 8 של ימינו, צו חירום, שקורא לכל מי שמסוגל לשאת נשק ברחבי ממלכת ירושלים הצלבנית להגיע לציפורי. כולם נדרשים להגיע למחנה בציפורי. הוא שולח שליחים לריימון מטריפולי ואומר לו, לא עשית דבר ולא בגדת בי, רק תגיע אתה וכל אנשיך לציפורי. ואז הוא שולח שליחים לרנו משתיו בעבר הירדן ומודיע לו, לא פגעת, רק תגיע עם כל אנשיך לציפורי. ואתם בדמיונכם צריכים לראות את השדה ההוא בציפורי, את הבקעה הזאת שם ליד המים, מתמלא אנשים, אנשים, לוחמים, לוחמים, הערכות במחקר שהיו שם 15,000 איש, 18,000 איש, ויש אפילו שהטוענים 20,000 איש מגיעים אל המרחב הזה, והכוננות היא בשיאה. סלאח א-דין כבר יצא מדמשק, הוא התחיל לנוע דרומה, והכוחות הצלבנים מתרכזים בציפורי, אנחנו בראשית חודש יוני, הקריאה הייתה באפריל, היציאה הייתה במאי, אנחנו בראשית חודש יוני. סלאח א-דין נע דרומה, הוא לא פולש בציר של הבניאס. הוא ממשיך לנוע דרומה, הוא גם לא פולש בציר האחר של אזור מעבר יעקב. הוא מגיע לדרום הכנרת, והוא לא נכנס באזור סינברה, אלא ממשיך עוד דרומה, ואז הוא מקים מחנה. ואיפה הוא מקים את המחנה שלו, רבותיי?
בירמוך.
יפה. במה שאתם קוראים היום משולש ירדן מירמוך, במקום שמופיע במקורות בשם כחואני. מה זה כחואני? דרך אגב, המחקר האירופי הלטיני לא הבין את המונח הזה. חוקרים במאה ה-19 שברו את השיניים. אתם רואים את השם? או כחואנה? ובערבית כחואני? אז הם קראו לזה בלטינית כוון, כי אין חה. אז זה C-A-V-A-N, מה זה המקום הזה? מה מתברר? שבאזורים האלה שאתם מכירים, של בית זרע, של דגניה, יש אזורים שלמים שבהם פורח הדבר הזה שאתם מכירים, הלא הוא הכחוון. שכמו רבים מכם יודעים, זה כתוב בקוף וזה כתוב גם בחטא. והכחואן הזה נתן שם לאזורים שלמים. אז לא פלא שהאירופים שישבו אי שם במרסיי לא בדיוק הבינו למה המקום הזה. ועל המים של הירמוך מפה ושל הירדן מפה מקים האיש הזה סלאח א-דין את המחנה שלו. עכשיו תחשבו על הסיטואציה, הצלבנים יושבים בציפורי, הכוחות של סלאח א-דין יושבים שם בכחואן, והשאלה היא מה הם עושים. האחד ביוני לא קורה שום דבר, 10 ביוני לא קורה שום דבר, גם לא ב-20 ביוני, חוץ ממתח אדיר בשטח, ואז ב-1 ביולי שנת 1187, שהיה יום רביעי בשבוע, ופה תסלחו לי, אני הולכת לפי מקור אחד, כי יש מקורות סותרים, אצל אחד זה היה ב-2 בצהריים, אצל אחד זה היה ערב זה, לענייננו ב-1 ביולי שנת 1187, שהיה יום רביעי, עושה סלאח א-דין מעשה. מה הוא עושה? הוא חוצה את הירדן ופולש לממלכה. אלא מה? צלבנים היו בטוחים שמאחר והוא יושב פה באזור נהריים, הרי שהוא ייכנס משם, אבל לא. הוא מניע את כוחותיו צפונה, חוצה את הירדן באזור סינברה, ואז הוא עושה דבר שהצלבנים לא יודעים לקרוא אותו. הוא לוקח את הכוח שלו ומחלק אותו לשניים. את החלק האחד של הכוח הוא שולח לכיוון הצלבנים בציפורי. אבל לא לציפורי עצמה. אם אתם מכירים את השטח, הוא שולח אותם לאזור שנקרא כפר סבת. כפר סבת זה האזור של שדה אילן של היום, של שרונה, בין שרונה לבין שדה אילן, אני לא יודעת מה היום, כן, למי בדיוק זה שייך. שם יש מעיין שפעם שפע מים שנקרא עין סבת, ועל מי המעיין הזה פה בכפר סבת הוא ממקם את הכוח שלו, אבל...
מה?
במחלוקת, לא רוצה להיכנס לזה כרגע, במחלוקת, מכל מקום על המים האלה הוא מרכז את הכוחות שלו, אבל מתוך המחנה הזה הוא שולח יחידות מודיעיניות שיעלו פה על הרי נצרת, ושיעלו פה על הגבעות של ציפורי ויערכו תצפיות על הכוח הצלבני היושב בציפורי. הם נעו לעבר ציפורי, הם בודקים מה קורה עם המחנה הצלבני. אבל את החלק האחר של הצבא שלו הוא לא שולח לכיוון הצלבנים בציפורי, אלא הוא שולח אותם באופן מפתיע לכיוון העיר טבריה. והוא ממקם חלק מהלוחמים על הרכס שמעל העיר טבריה, לא ברמת פוריה שם למעלה של הורים, ממש מעל העיר טבריה על הרכס. וכך עובר לו יום רביעי בשבוע, האחד ביולי 1187. למחרת, 2 ביולי 1187, חמישי בבוקר, פוקחת את עיניה בארמונה אשר בטבריה, נסיכת הגליל. במקורות הלטינים היא נקראת אשיבה, במקורות הצרפתים היא נקראת ג'נבייב, והיא מקבלת דיווח שכל הרכס מעל העיר טבריה כולו לוחמים מוסלמים. מה מבינה הנסיכה אשיבה? שזה עניין של שעות ספורות. הלוחמים הללו יורדים מן הרכס, עוברים את החפיר, פורצים את החומה, עוברים חפיר נוסף, נכנסים לתוך אותו ארמון בו היא יושבת, ששרידיו התגלו לאחרונה ב-2003, ואנחנו יודעים בדיוק איפה זה קרה, והיא מבינה שעוד רגע הכוחות הללו כובשים את העיר טבריה ולוקחים אותה בשבי. הגברת נסיכת טבריה השיבה, מנסה לחלץ את עצמה מן הסיטואציה הזאת, מוצאת איזה לוחם שהשתמט ולא הגיע עם הכוחות שלה לבעלה בציפורי, מעלה אותו על סוס ושולחת אותו בדרך המהירה ביותר לבעלה ולכוחות הצלבנים בציפורי, לבוא ולומר מה? לבוא ולומר טבריה עומדת ליפול בידיו של סלאח א-דין, תזעיקו, תגיעו במהירות להציל אותי ואת העיר. והידיעה הזאת מגיעה אל המלך גיד אליזיניאן, והוא כדרכו מקבל את הבקשה של אשיבה, כונס אליו את הקונסיליום שלו, את כל ההנהגה הצלבנית, ואז הוא פונה לריימון מטריפולי שם על מעיינות ציפורי, ואומר לו, ריימון, אתה בעל הבית של הגליל, אתה גם הבעל של האישה הקרויה אשיבה שקוראת לעזרה. אתה מכיר את הסיטואציה ואת השטח ואת הנפשות הפועלות יותר טוב מכולנו, תגיד לנו אתה מה אנחנו צריכים לעשות. ואז קם ריימון מטריפולי ואומר לו למלך את הדברים הבאים. זה ישתמר בכל מיני גרסאות, אני אתאר לכם גרסה כלילה אבל טובה. הוא פונה אליו ואומר לו, הגליל הזה שאני חולש עליו הוא שלי, עונים לו כולם כן. זה אומר, בואו לרגע נניח לגליל. ואז הוא אומר, טבריה, בירתי שלי, אומרים לו, ודאי. הוא אומר, בואו גם נניח רגע לבירה. ואז הוא שואל בשלישית, אשיבה, האישה יושבת בבירה טבריה, אשתי שלי, אומרים לו כן. ואז הוא אומר, בואו נניח גם לגברת. ואז הוא מוסיף את משפט המפתח ואומר להם, כל מה שעושה לנו פה סלאח א-דין זה תרגיל. הוא רוצה להוציא אותנו מהמים הטובים של ציפורי, מהשטח המישורי הזה שמוקף גבעות והרים, שזה שדה הקרב האידיאלי, שפה אנחנו ננצח כל קרב. אסור לנו לעזוב את המקום הזה, אסור לנו לצאת מזרחה אל הלא נודע, גם אם טבריה תיפול בידיו, ויש סיכוי שהיא תיפול בידיו, הוא אומר, וגם אם אשתי תיפול בידיו, זה רק עניין של כסף. אנחנו נשחרר אותה, נשלח את הסכומים המתאימים. אסור ליפול למלכודת של סלאח א-דין. המלכודת הזאת זה דבר שלא צריך להיכנס אליו, לא יקרה שום דבר גם אם טבריה תיפול. והמחנה שומע את הדברים, וגיד אליזיניאן המלך שומע את הדברים, והוא מודיע שהמחנה שכבר היה בכוננות נכנס לתנומת לילה, נשארים בשטח בציפורי כעצתו של ריימון מטריפולי. אבל ערך בחצות מסופר לנו, מגיע לאוהלו האדום של המלך הצלבני, מספר 4 ברשימת המנהיגים שאמרנו שאי אפשר בלעדיהם, וזה המיליטנט הזה, ראש המסדר הטמפלרי ג'רארד דה רידפור. כשאתם קוראים את הטקסט, יש לכם תחושה שהוא הוציא את המלך הזה מאיזה שק שינה טוב, ניער אותו ואמר לו, אתה מאמין לשקרן הזה? הרי האיש הזה, ריימון מטריפולי, זה שנתן את העצה לפני רגע, הוא פחדן. כל מה שמנחה אותו זה העובדה שהוא לא רוצה להילחם. האיש הזה הרי הוא בגד בך עד לפני 3 חודשים, הוא בכלל היה בגדר בוגד. אתה רוצה לשמוע בקולו? ואנחנו נציל את טבריה על אפו על חמותו ונציל גם את אשתו וגם את העיר. והמלך גיד אליזיניאן ששומע את העצה הזאת של ג'רארד דה רידפור, ואתם זוכרים שהוא מאוד מאוד החלטי, ב5 אחרי הצהריים החליט ששום דבר במחנה לא זז, ובערך בחצות הוא משנה את החלטתו ב180 מעלות, ושימו לב מה הוא מודיע. הוא מודיע שביום 6 בבוקר, עם אור ראשון, כל הצבא הצלבני המרוכז בציפורי יוצא להצלת טבריה. לא יחידה, לא שתי יחידות, כל הכוח הצלבני יוצא כדי להציל את העיר טבריה. עכשיו, מה הייתה התוכנית הצלבנית? המרחק בין ציפורי שאתם מכירים אותה לטבריה שאתם מכירים אותה, זה לא מרחק של ימים. אין כל בעיה לעשות את המרחק הזה ביום אחד. והתוכנית הצלבנית הייתה מאוד פשוטה. אנחנו יוצאים בבוקר, אנחנו שתינו טוב מהמים האלה של מעיינות ציפורי, אנחנו בשעות אחר הצהריים המאוחרות כבר נהיה על מי הכנרת. לא צריך להצטייד יותר מדי, לא צריך כמויות אדירות של מים, ואנחנו בדרכנו להושיע את טבריה. אלא, עכשיו צריך לומר עוד שהצבא הצלבני רגיל היה לנוע בדבוקות של 120 אבירים וסביבם 2500 רגלים, 180 אבירים וסביבם 3500 רגלים. אבל אתם יודעים באיזה גודל הכוח היה? כל הכוח הצלבני שישב בציפורי ואיך זה נראה. בראש הכוח יצאו 300 אבירים, 300 אבירים דבוקים האחד לאחר, כשמי שמוביל אותם זה לא אחר מאשר ריימון מטריפולי, איש הגליל שמכיר את השטח. וסביב האיש הזה, ריימון מטריפולי, וסביב האיש הזה פה, ריימון מטריפולי, היו אלפי 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 סרג'נטים, לוחמים רגלים, שמקיפים את אותם 300 אבירים. בגוף המרכזי היה המלך גידי לזניין בכבודו ומעצמו, וסביבו 600 אבירים, וסביב 600 האבירים הללו כל הכוח הסרג'נטי שנלווה אליו, אלפים רבים, ובמאסף, ביחידה השלישית, היה האיש שאמר להם לצאת, הלוא ז'רר דה רידפור, ראש הטמפלרים, עם עוד 300 אבירים, כשהם סגורים באלפי סרג'נטים. גוף מסורבל מעין כמו שמתחיל לנוע באותו בוקר של יום שישי, השלושה ביולי. ובאותו רגע שהם יצאו לדרך, רבותיי, כאילו מהשמיים התערבו לרעתם, וכל מה שיכול היה לא להצליח באותו בוקר, באותו יום, אכן לא הצליח. הדבר הראשון שמסופר לנו, שבבוקר ההוא של יום שישי, השלושה ביולי 1187, היה אחד מימי השרב הנוראים ביותר שידעה הארץ באותו קיץ. ודומני שעליכם לא צריכים להסביר מה זה חום אמיתי פה באזורים האלה ביולי. הדבר השני, ברגע שהם נעו במבנה המאוד מאוד מסורבל, אתם מבינים שהסוסים לא דהרו ולא רצו, כי מי שהכתיב את הקצב היו הרגלים שנעו סביב. התצפיתנים של סלאח א-דין שהיו פה, על סביב ציפורי ועל הרי נצרת, ראו שהתרגיל הצליח להם, ובאותו רגע שהם ראו שהתרגיל הצליח להם, מה הם עשו? הם ירדו מן הגבוהות, וירדו מן הערים, ועם החיצים שלהם, של הצלבנים לא הייתה תשובה לעניין הזה, הם החלו להמטיר אותם על הצבא הצלבני. עכשיו הם לא פגעו באבירים, האבירים היו בתוך הכוח, אבל הם פגעו באגפים, והם קבעו במאסף, והם העטו את הקצב, והחום הנורא מלמעלה, והעובדה שמכים בהם מכל הכיוונים, יצר מצב שכשהמלך גידי לזניין היה משוכנע, שבשעות אחר הצהריים הוא ימצא את עצמו פה על מי הכנרת בטבריה, איפה מסופר לנו שהוא מוצא את עצמו בשעות אחר הצהריים? פה. בחצי הדרך בין ציפורי לטבריה, בין מסקנה לבין לוביה, בשפתנו שלנו רבותיי, בצומת גולני. וכשהוא מגיע לצומת גולני, פה באמצע הדרך, הוא מקבל ידיעה הוא מקבל ידיעה שהמאסף של המאסף של המאסף שלו עוד נמצא איפשהו בכפר קנה. עכשיו אתם מכירים את השטח, אתם מבינים איפה הכוחות נמרחו ולאן הם הגיעו וההודעות שזה. המלך אין לו מושג מה הוא עושה. הוא נמצא פה בצומת גולני, באזור שמכונה אז מסקנה, והוא היה בטוח שהוא יגיע לכנרת. מה הוא עושה כשרה לו? מה שהוא מורגל לעשות? הוא פונה אל ריימון מטריפולי, אומר לו, ריימון, אתה איש הגליל, אתה מכיר את השטח, מה אנחנו עושים? עונה לו ריימון מטריפולי, כמו שהכוחות שלנו נראים עכשיו, אין שום סיכוי שנגיע היום לטבריה. ולמה אין סיכוי? אתם מכירים את השטח הזה שלכם פה, יש הדרך ההולכת לטבריה עוברת לא רחוק מכאן את קו פרשת המים האזורי, את המקום הגבוה ביותר בשטח. את המקום הגבוה ביותר הזה בשטח תפס סלאח א-דין. אמר ריימון מטריפולי למלך גידי ליזניאן, גם אם אני קורא לאנשים עכשיו לראות, הם לא נכנסים לתוך הכוח הזה במצב שבו הם צמאים ובו הם מחכים למאסף שיגיע וחסרה הספקה. ולכן הוא הציע הצעה ואמר כך, בוא נקים מחנה. במקום הזה שאנחנו נמצאים בו, אני מכיר את המקום הזה. יש פה כפר שנקרא לוביה, יש פה בורות מים. יש פה כפר שנקרא מסקנה, יש פה בורות מים. יש פה בריכה באזור. אנחנו נשתה טוב, ננוח, המאסף יגיע, ועם אור ראשון, שבת בבוקר, אנחנו ממשיכים וחוצים את הכוחות של סלאח א-דין ומגיעים לטבריה. והמלך גידי ליזניאן שומע את הצעתו של ריימון מטריפולי, והמחנה נעצר פה. באותו רגע שהמחנה נעצר, אנחנו שומעים שהוא בונה את האוהל האדום שלו ואומר המחנה נכנס לתנומת לילה, אבל סלאח א-דין שרואה מה קורה מנתק חלק מהכוח שלו שסוגר את הדרך הראשית לטבריה ומביא את הכוחות האלה צמוד למחנה שזה עתה התמקם על ידי הצלבנים בקרבת הצומת. מה הם עושים? כל מה שאי פעם למד סלאח א-דין הלוחמה פסיכולוגית הוא עשה באותו לילה. ליד הכוח הצלבני שמנסה להשיב אליו את כוחו, הוא נותן בידי אנשיו טופים וחצוצרות ומצילתיים וכל כלי נגינה, והם משדרים להם קונצרט לילי כזה. יש תיאור שהוא לוקח שיירה של בהמות מסע, והנחייתו של סלאח א-דין אישית, מעמיס אותה במים, אבל על פי התיאורים הוא לא ממלא את הקדים עד הסוף, ואז המים האלה של איזה 80 בעלי חיים שעולים בלילה כשהצבא הצלבני מת מצמא משמיעים את קולם. בתיאור אחר מסופר שהם יצקו להם את המים שם ליד האוזניים כדי שישמעו שלהם יש מים. הם רוקנו את בורות המים של מסקנה. הם רוקנו את בורות המים של לוביה. בבריכה של מסקנה לא נמצאה טיפת מים. צבא הצלבני לא ישן בלילה שבין חמישי לבין שישי כי הוא התארגן ליציאה לקרב. הוא גם לא ישן בלילה שבין שישי לשבת, כי הצבא המוסלמי היה ממש ממש בצידו. אני קוראת לכם תיאור של ארנול, שהוא אחד ההיסטוריונים שמלווים את תיאור הקרב הזה, והוא מספר על היום השישי הזה, התוכנית להגיע לטבריה, והמציאות שהגענו רק לחצי הדרך, והוא כותב כך. ואתה נספר לכם איך המלך גי והצבא נע ממעיינות ציפורי אשר שם התאסף המחנה כדי לעלות להצלת טבריה. וכך כאשר החלו לנוע מצאו לפניהם את הסרצנים אשר התגרו בהם בדיוק כפי שאמר להם ריימון מטריפולי. וכאשר היו כבר באמצע הדרך בין מעיינות ציפורי וטבריה, אז המלך שאל את ריימון מטריפולי איזו עצה ייתן לו ומה עליו לעשות. ואז יעץ לו ריימון שיחכה, שיתקע את אוהלו ושיחנו במקום. כאשר ראו הסרצנים כי הנוצרים חנו, שמחו מאוד. והם חנו סביב מחנה הנוצרים כה קרוב עד כי דיברו זה עם זה. ואם היה חתול שברח מצבא הנוצרים, לא יכול היה לברוח בלי שהסרצנים יתפסו אותו. ובאותו הלילה היו הנוצרים במחנה בצרה גדולה, כיוון שלא היה אדם או סוס או בהמה ששתה בכל אותו הלילה. כל אותו הלילה היו הנוצרים חגורי נשק וסבלו סבל רב מצמא. כך הם מעבירים את היום, את השישי הזה, לא רחוק מהמקום שאנחנו נמצאים עכשיו, ובטוחים שלמחרת הכל יהיה טוב והם יגיעו אל העיר טבריה וישחררו את שיבה. ואז מגיע הבוקר של שבת, וסלאח א-דין צריך לומר גם כדי להוסיף, הבעיר בכמה מקומות אש, כדי שהעשן הזה עוד יחדור עוד יותר לתוך האוהלים הצלבנים שהוקמו במקום, דבר שהוא עשה בהרבה מאוד מקרים אחרים. בבוקר הם קמים, והם משוכנעים, בבוקר אנחנו מגיעים לשבת, שמה שקרה ביום האתמול יקרה גם היום. מה זאת אומרת? מה שקרה ביום האתמול יקרה גם היום. ברגע שהם יצאו לדרך, הרי שהכוחות המוסלמים יתחילו סביבם להסתובב ולהפריע להם ולהעט אותם, להפתעתם, הצלבנים רואים שהם לא מפריעים להם. השעה 6 בבוקר הם לא מפריעים להם, גם לא ב-7 ולא ב-8, אבל ב-9 בבוקר, כשהם הגיעו בערך לאזור שאתם יושבים בו עכשיו, לאזור, אנחנו מעריכים פה בשדות של אזור לוי, סלאח א-דין חיכה לשעות האלה, ב-9 ביום שרבי, זה כמעט כמו שהשמש בזנית ב-12 בצהריים, אין הרבה הבדל. ואז המקורות מספרים לנו שהוא עשה דבר אחד קטן, אבל מאוד ארסי, הוא ציווה עליהם להבעיר במתכוון את השדות. וכל השדות סביב המחנה הצלבני מתחילים לבעור. הכוח של סלאח א-דין סוגר את הכוחות הצלבנים שעושים את דרכם לכיוון טבריה, הוא בולם את היכולת שלהם להגיע, להמשיך, והשדות מתחילים לבעור. באותו רגע שהשדות בוערים בכל מקום ומקום, הצלבנים מתחילים להישבר. עכשיו, לא האבירים, כי אם הייתה טיפת מים במחנה, אז האבירים שתו אותה. אבל בעיקר החיילים הרגלים מתחילים לזרוק את כל מה שיש עליהם ולברוח. בנקודת הזמן הזאת מבין המלך גידי לזיין, שאם לא מתפתח קרב כרגע, כבר לא יתפתח קרב בהמשך, כי הצבא שלו פשוט יתעדה, הצבא שלו יברח, יתעלם. מה הוא עושה? כדרכו, הוא פונה לריימון מטריפולי ואומר לו, ריימון, 300 האבירים שאתה מוביל, תאמר לרגלים לנוע הצידה, תוציא אותם קדימה ותפרוץ לנו את הדרך לטבריה. אתה בעל הבית של השטח, לכן הוא אומר לו, בידך זכות ההתנגשות הראשונה. עכשיו, מה התוכנית? לטבריה ניתן באותם ימים היה להגיע בשתי דרכים. הדרך האחת היא הדרך הראשית, היא הדרך המוכרת. זוהי הדרך שאתם מכירים, נגיד, פחות או יותר הציר המודרני של ימינו, שיורד בצורה שכזאת, הוא מגיע אל העיר טבריה ועובר מדרום לקרני חיטים. אבל הייתה עוד דרך אחת שבה יכולת להגיע להגיע לטבריה באותם ימים. היא לא נוחה, היא לא הייתה פופולרית, אבל נעו בדרך הזאת. וזה לצאת מהצומת הזאת של מסקנה ולנוע אל אזור כפר זיתים של ימינו, אנחנו מצפון לקרניים, להיכנס פה לתוך ואדי חמם, הלא הוא נחל יונים, הלא הוא נחל ארבל של היום, גם אם זה לא נוח זה אוויר, לצאת באזור של מגדל ולעשות את הדרך לטבריה. אבל הצבא הצלבני היה בדרכו בציר הראשי, וזהו הציר שאותו סגר סלאח א-דין. ואז הם יוצאים לדרך, וריימון מטריפולי מקבל את פקודתו של המלך גידי לזיין. הוא מורה לחיילים הרגלים לנוע הצידה, לוקח את 300 האבירים שלו, מה הוא אמור היה לעשות? להיכנס אל תוך הדרך הראשית אל סלאח א-דין הסוגר את הציר. אבל הוא ידע שבמצב שהאנשים שלו נמצאים כרגע, הם לא יכנסו אל תוך הכוחות האלה, הם לא יפתחו בקרב, והוא העריך שהדרך היחידה להציל את הקרב באותו יום, זה אם טיפת מים תגיע לפיותיהם של האנשים. איך הוא יכול לתת להם מים? לכנרת הוא לא יכול להגיע. אבל אם הוא יגיע בדרך המשנית וירד לכאן, הרי שהוא עובר פה את האזור שאתם מכירים כנבי שואב, כקבר יתרו, אזור כפר חיטין ההיסטורי, ושם שופע מעיין חיטין. ולכן מה שמחליט לעשות ריימון מטריפולי, כמו שעושים לפעמים בקרבות, זה לאלתר. במקום לנוע בציר הראשי, בציר שלוקח אותנו מזרחית ישירות לטבריה, הוא מחליט לנוע צפונה ומזרחה. ואז הוא מסובב את הכוח שלו כדי לרדת לכיוון המעיין. ברגע שהוא מניע את הכוחות שלו לכיוון המעיין, סלאח א-דין מנתק חלק מהכוח שלו מן הציר הראשי וסוגר לו את הדרך. מורה לאנשיו לסגור לו את הדרך. עכשיו, האנשים של ריימון מטריפולי נמצאים במורד משופע, הכוחות של סלאח א-דין סוגרים לו את הציר. ריימון מטריפולי לא נרתע. כששלוש מאות אבירים צלבנים דוהרים במורד משופע, הם יעברו כוח קטן שחוסם את הדרך. זה לא כל הכוחות של סלאח א-דין. והוא מורה להם לרדת לכיוון המעיין. באותו רגע שסלאח א-דין מזהה שאנשים הללו שלו עלולים להיפגע וההרתעה לא עבדה, מה הוא עושה? הוא מורה לחצי מן הכוח לזוז לימינו, לחצי מן הכוח לזיז לשמאלו, ולאפשר לריימון מטריפולי ולאנשיו לרדת. ריימון מטריפולי ואנשיו יורדים רבותיי ומגיעים לאחד המעיינות היחידים שלא נתפסו באותו יום על ידי סלאח א-דין ואנשיו, הלא הוא מעיין חיטין. אבל מה קורה כשאחרון הלוחמים של ריימון מטריפולי יורד לכיוון המעיין? סלאח א-דין מורה להם לסגור מחדש את השורות. ופה בעצם כמעט מסתיים קרב קרני חיטין, וזאת למה? כי ריימון מטריפולי היה חוד החנית של הכוח הצלבני, אתם רואים איך הוא נשען עליו בכל רגע ורגע בקרב. ריימון מטריפולי ירד למטה, הוא הגיע למעיין, הוא שתה מן המים, אנשיו שתו מן המים, ואז הוא כנראה הרים את עיניו למעלה, לא רואים מהמעיין את השטח שמעל, אבל הוא זכר את האש ואת האשן, והמקורות מספרים לנו שבמקום לנוע כפי שאנחנו חושבים או כפי שהוא תכנן דרך הנחל להגיע למגדל ולהציל את אשתו היושבת בטבריה, מה הוא עושה? הוא מפחד שסלאח א-דין ייקח אותו בשבי והוא מתחיל לנוע, שימו לב לאן, צפונה ומערבה, בעברית פשוטה, בורח משדה המערכה לכיוון צור, ואחר כך הוא ימשיך לטריפולי, הוא יוצא מן התמונה. חוד החנית של הצבא הצלבני, 300 אבירים צלבנים, יוצא מן התמונה. מי שנשאר בשטח, זהו המלך גידי לזניין, והוא מחכה לאחת משתיים. או לראות את ריימון מטריפולי חוזר מאחורי הגבעה הזאת, או מאחורי הרכס הזה, או לחילופין, אם הוא יביט לטבריה והוא יראה משם אשן עולה, הוא יבין שהאיש שחרר את טבריה. אחרי שעוברות שעתיים, שעתיים וחצי ושלוש, והאשן לא עולה מטבריה וריימון מטריפולי לא מגיע וחוזר משום מקום, מה מבין גם המלך גידי לזניין? שריימון מטריפולי לקרב הזה כבר לא יופיע. ובאותו רגע שהוא מבין את זה רבותיי, מבינים את זה בעצם כל הלוחמים הצלבנים, ובאותו רגע שהם מבינים, הם רואים שהקרב הזה אבוד, כי הם נשארו עם גידי לזניין, וריימון מטריפולי כבר לא איתם, והקרב הוא אבוד. ואז מה הם עושים? הם רוצים רק דבר אחד, להציל את נפשותיהם ולברוח. אתה נמצא בתוך שטח, למרגלות רכס, אתה נמצא במקום פתוח, השדות בוערים, הם מחפשים לברוח. לאן הם מחפשים לברוח? למקום שאפשר איכשהו למצוא בו מחסה. ואז מספרים לנו המקורות שהם רואים מקום שנראה להם קוואזי קסטרום. קוואזי, כמו כאילו קסטרום, זה מבצר שיש לו מגדלים. כשאתה נמצא בשטח הפתוח למרגלות קרני חיטין, ואתה מסתכל סביב ואתה אומר אני רוצה לברוח לאיפשהו, קרני חיטין בגלל הקרניים הללו נראה לך מקום שתוכל להתחבא בו. ומה שקרה היה שכל הכוח הצלבני אץ אץ מגיע אל תוך קרני חיטין. בהתחלה זה היו הרגלים ואחר כך האבירים, ולתוך הלוע של הר הגעש, אתם מכירים את השטח, נכון? לתוך הלוע הזה עובר כל הכוח הצלבני. סלאח א-דין שסוגר את הציר הראשי לטבריה יודע שאין מה לסגור את הציר הראשי לטבריה, הם כבר לא יגיעו בציר הזה כי הם נמצאים שם בתוך הלוע. מה הוא עושה? הוא עובר עם אנשיו ומגיע אל האזור הזה, שהאזור שממערב לקרניים, המקום היחיד שאתה יכול לעלות בכלילות לתוך קרני חיטין. המלך גידי לזניין, שמבין שהוא נותר לבדו, מקבל איזשהו רגע של עוצמה, לוקח את האוהל האדום שלו, שמראה את מנהיגותו, ובונה את האוהל על אחת הקרניים, לוקח את הפיקוד בידיו, וקורא לאנשיו לרדת מן הרכס ולתקוף את הצבא המוסלמי. הם יורדים ותוקפים את הצבא המוסלמי, אבל ההתקפה הזאת נהדפת. אני רוצה לקרוא לכם תיאור של הרגעים האחרונים של הקרב, וההתקפה הזאת נהדפת, שהיא תיאור מיוחד, שהוא תיאור מוסלמי ולא צלבני כפי שקראנו קודם, והייחוד שלו שהוא תיאור של ילד. סלאח א-דין לקרב הזה הביא את בנו. בנו היה אז ילד בן 13, והילד הזה לימים סיפר את מה שהוא הרגיש וחש בקרב בשלבים האלה לאותו היסטוריון שנקרא אבן אל-עתיר, שממנו אנחנו מכירים את הסיפור. וכך הוא מספר על השלב האחרון של הקרב: צלבנים נמצאים בתוך הלוע, המוסלמים ממערב, הצלבנים תוקפים את הכוח, והוא כותב לנו את הדבר הבא: כאשר המלך הפרנקי נסוג לראש הגבעה, ערכו אביריו התקפה נועזת ועדפו את כוחותינו חזרה לכיוון בו עמדנו אביו ואני. אני הבחנתי בהבעת הבעלה שעל פניו של אבא. הוא החביר ואחז בזקנו. מיד אחר כך רץ קדימה וצעק: הכו בשטן. אנשינו שבו ותקפו את האויב שנסוג שוב במעלה הגבעה. בראותי את הפרנקים בורחים צרחתי בשמחה: השמדנו אותם. אולם הפרנקים הפכו פניהם ותקפו את כוחותינו והדפום במורד הגבעה עד סמוך למקום בו עמדנו. שוב יצא אביו והמריץ את הלוחמים לשוב ולהילחם, ושוב נעדפו הפרנקים אל ראש הגבעה. אני צעקתי פעם נוספת: השמדנו אותם. אבי פנה אליי ואמר: שמחתך מוקדמת מדי. כל זמן שאוהל המלך האדום עומד, סימנו שכוחם של הפרנקים טרם הוכרע. באותו רגע ממש נתהפך אוהל המלך, אז ירד אבי מן האוקף, קרא על ברכיו והודה לאל כשדמעות בעיניו. השלב האחרון של הקרב, הרי הסמל הזה, יש מתקפה אחת היא נעדפת, יש התקפה שנייה גם היא נעדפת, אז עולים המוסלמים על הרכס, האוהל מתהפך, קרי כניעה, הצלב הקדוש נופל בשבי, המלך נופל בשבי, הצלבנים מומתים או נלקחים בשבי בקרב. אבל הנקודה החשובה שבה נסיים את ההרצאה שלנו: מה שחשוב בקרב יקרני חיטין באותם יומיים גרוליים שהזכרנו וניסינו להראות כאן, של השלושה והארבעה ביולי, זה לא החום הכבד שהיה, ולא תרגיל פתיחת השורות, ולא תרגיל סגירת השורות. מה שחשוב בקרב קרני חיטין זוהי העובדה שבאותם רגעים שסלח הדין מנצח, הוא יודע שכל הצבא הצלבני מרוכז פה בתוך קרני חיטין. או שהם מתים, או שהם גוססים, או שהם נופלים בשבי, או שהם מנסים, אבל כל הצבא הצלבני מרוכז פה. ואם כל הצבא הצלבני מרוכז פה, מה זה אומר? שבקיסריה אין אנשים, אין אנשים בכל רחבי ארץ ישראל, לא במצודות ולא בערים. וגדולתו של סלאח א-דין הייתה ששעות אחרי הקרב, לא שבועיים אחרי הקרב, הוא מבין שהוא ניצח, הוא לוקח את הכוחות שלו, מחלק אותם לארבע ראשים ושולח אותם במהירות, כוח אחד לאורך החוף, כוח שני על גב ההר, כוח שלישי לכיוון יריחו, והוא עצמו עוזב את שדה המערכה, מגיע לאקו, ועם כוח רביעי עולה כדי לכבוש את צור ואת סידון. וההנחיה של סלאח א-דין לכוחות שהוא שולח לכל מקום בארץ ישראל היא מאוד פשוטה: כל מקום שאתם מגיעים ואין בו אדם, תתפסו אותו. אם במקרה הצליחו כמה צלבנים להיכנס לאחת המבצרים או לאחת האחוזות ויש התנגדות, אל תכבשו את המקום, תאגפו אותו ותמשיכו ותכבשו ותכבשו. אחר כך נטפל באותם שלושה ארבעה מקומות שנמצאים בהם אנשים. וכך רבותיי מצליח סלאח א-דין לחסל ממלכה צלבנית שלמה בקרב אחד בין יומיים. לא הקרב עצמו, כמו ניצול ההצלחה של הקרב. ומשפט הסיום שאני רוצה לומר הוא שקרב קרני חיטין לא נתפס בהיסטוריה כקרב שבו ניצח סלאח א-דין את גידי ליזיניאן, גם לא כקרב שבו ניצחו המוסלמים את הצלבנים. הוא נתפס כקרב שבו האסלאם ניצח את הנצרות, נתפס כקרב שבו הסהר הכריע את הצלב עד עצם היום הזה עם המיתוס שלו. תודה.
היום יש קרבות כאלה, עושים?
כן, בלי סוף.
תודה רבה. אני מזכיר לכולם שבעוד שבועיים לא תשבועיים, נעדכן לגבי התאריך החדש.
מה החשיבות של ירמוך, שקראו על השם חטיבת ירמוך?
זה קרב אחר לגמרי, קשור לתקופה הערבית, לא לתקופה הזו בכלל.
לא, זה לא חלק מהקרב הזה של סלאח א-דין.
שום קשר, זה כמה מאות שנים קודם.